שלום לכם, אהובה, ידידה, מורה ורבותה, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו ולעילוי נשמת מרסה טוב אסתר בת רב שמואל ולזכות מושי לבן פשטין, אברהם יצחק בן עשר ויוסף עזר בן אסתר. ומעוניין להקדיש שיעור מוזמן ליצור איתי קשר. השיעור מבוסס על תורתו של אדון משה שפירא זצ"ל, והנושא הוא שמחת בית השואבה. בפרשת המועדים כתוב, אלה מועדי השם מקראי קודש. והנה הכתוב הולך ומפרט כל המועדים וקורבנותיהם. מבחודש הראשון באבר עשר לחודש, פסח לשם, כולי והקרבתם משל השם שבעת ימים, עד בחמישה עשר יום לחודש השביעי, חג הסוכות, שבעת ימים לשם, כולי, שבעת ימים תקריבו משל השם. והרי הפרשה מסתיימת עם הפסוק אלה מועדי השם אשר תקראו אותם ממקראי קודש, להקריב אישה לשם עולה ומנחה זבח ונסחים דבר יום ביומו מלבד שבתות השם ומלבד מתנותיכם וכו' אשר תתנו לשם. אלא שאחר כך כתוב עוד פרשה מעניין סוכות, אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי ואוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר וכו'. וצריך ביאור מהו פרשה הנוספת של סוכות, אחרי שכבר מוזכר חג הסוכות תוך פרשת אלה מועדי השם. עד שהכתוב מתחיל שוב, אך בחמישה עשר. המשמעות היא שנתווסף כאן עוד קיום דין של יום טוב של סוכות חוץ מהכלל הקודם של אלה מועדי השם. מאוד מעניין. ונראה כך, זה לשון הרמב"ן בספר המצוות אחרי שעריך להקשות על שיטת הרמב"ם שהלל הוא מדרבנן, ונראה מדבריהם שהוא מן התורה כמו שפירשתי, ויהיה הלכה למשה מסיני, או שהוא בכלל השמחה שנצטווינו בה, כמו שכתוב ביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות, כי עיקר השירה בפה וכלי לבסומי קלה הוא, ונצטווינו בשמחת השיר על הקורבן ושלא בשעת הקורבן בכלל השמחה, אלא שמיעתו ראשי חודשים בגבולים לפני שאינו מקודש לחג ואינו טעון שירה. ושם מסכת ערכין אמרו, מניין לעיקר שירה מן התורה מהכה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הווי אומר, זו שירה. אם כן אפשר שנדרוש בימים טובים שכתוב ונתרבו כל מיני שמחות שתהי השירה מכללן. הנה כאן מבואר ברמב"ן חידוש גדול, שחובת ההלל ביום טוב נלמד מדין שירה על הקורבנות. הנה זה פשוט שהדין תקיעה בחצוצרות מדיני עבודת הקורבנות היא, כמו שקבע הרמב״ם שעבודת הלוויים היא גם שיהיו, אני מצטט, מהן משוררין לשורר על הקורבן. וכתב עוד, ואין אומרים שירה אלא בפה ולא כלי, שעיקר השירה שתהיה עבודתם בפה. ואחרים היו עומדים מנגנים בכלי שיר, ובמה היו מנגנים? בנבלים, בחלילים, בכינורות, בחצוצרות והצלצל. מי מועדות כולם, ובראש חודש היו כהנים תוקים בחצוצרות בשעת הקורבן. אומרת, במי המועדות ובראש חודש היו כהנים תוקים בחצוצרות בשעת הקורבן, והלווים אומרים שירה, שנאמר, וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם בחצוצרות. הרי שתקיעת חצוצרות הוא דין תקיעה לקורבן. אלא שלפי פשוטו, הנה עיקר השירה לקורבנות אינה מתקיימת אלא בפה, כמו שאנחנו פוסקים שעיקר שירה בפה, בעוד שהכלי שיר לבסומי קל להם, כמו כן בחצוצרות באים לבסום מקווה. מקום מקום כאן מחדש הרמב"ן שתקיעת חצוצרות הוא קיום של שירה על הקורבן. ואף על פי שאינם אלא לבסום מקלה, מקום מקום הרי בכלל עצם הדין שירה על הקורבן. ובני זה מוסיף הרמב"ן ואומר שכיוון שביום שמחתכם ובמועדיכם מחייב תוספת דין שירה על ידי החצוצרות מחמת השם יום טוב, ועיקר השירה אינו אלא בפה, ממילא אותו הדין שמחת השיר על הקורבן שאינו מתבטא אלא בחצוצרות בלבד, נאמר גם שלא בשעת הקורבן, וכיוון שבימים טובים נתרבו מיני שמחות כלשון הרמב"ן, הרי גם אמירת ההלל שמכוח וביום שמחתכם הוא בכלל שמחת יום טוב. ונמצא לדעת הרמב"ן שההלל שלא בשעת הקורבן נתרבה מחמת עיקרו של השירה שאמרה תורה לעניין קורבנות של חג, אשר הזה נאמר דין נוסף גם שלא בשעת הקורבן. וצריך ביאור במה שמקור הדין של אמירת ההלל הוא קיום דין של שירה על הקורבן, ורק שנתרבה שנכלל בזה גם שלא בשעת הקורבן. והנראה בביור הדברים כך. כתוב במשנה בערכין דף י' עמוד א', אין פה חתין מחף א' תקיעות במקדש ולא מוסיפים על ממחת. אין פה חתין משני חלילין ולא מוסיפים על 12. וב-12 יום בשנה החליל מכה לפני המזבח. רש"י מכה שהיו נקבים בחליל, הוא מכה באצבעו על הנקב להוציא את להנעים את הכל, בשחיטת פסח ראשון ובשחיטת פסח שני ויום טוב של עצרת ובשמונת ימי החג. כתוב על זה בגמרא, מי שנהני, עונה הגמרא, הואיל ויחיד גומר בהם את ההלל. הרי מבואר בדברי הגמרא שהדין יחיד גומר בהם את ההלל מחייב גם כן להיות מכה בחליל לפני המזבח. והיינו משום שדין הלל ודין שירה על המזבח דין אחד להם. ואף שעיקר שירה בפה וכלי אינו אלא בסומי קלה, מכל מקום הרי רואים שהחליל בכלל שיר של קורבן הוא. וזכינו לפי זה מה שבואר בגמרא שהחליל של 12 ימים אלה הוא מכוח השמחה היתרה שמחייב את הדין יחיד גומר את ההלל. כמו שכתב הרמב״ם, למה אין אומרים הלל בראש השנה ויום כיפור, כפי שהם ימי תשובה ויראה בפחד ולא ימי שמחה יתרה? הרי שאמירת הלל הוא מדין השמחה היתרה של ימים הנוראים. וממילא, אמירת ההלל הוא גם כן שירה שמתייחסת על הקורבן, אפילו שהוא עצמו אינו על הקורבן, שמכל מקום שניהם בני אחד הפרשתנינו, הם בני פרשה אחת, שירה ואמירת ההלל. ואומנם מטעם זה החליל שמכוח השמחה היתרה של הלל דוחה שבת ויום טוב, כמו שפוסק הרמב״ם. וזהו שכתב הרמב"ן שהלל שלא בשעת הקורבן תולדה הוא של תקיעת החצוצרות שמתקיים בהם שירה לקורבן, על אף שאינו אלא בסומי קלה, כמו שרואים כאן תקדים בדין מכה בחליל מדין הניגון בחליל לפני המזבח, שעושים את זה בימים מסוימים 12 ימים בשנה. וזה הגמרא מקשרת לכך שהיחיד גומר באמת ההלל. אז רואים את הלבסומי קלה של החליל יחד עם אמירת ההלל של היחיד. ונראה הביאור בשורש דין זה בפסוק כתוב, ושמחתים בבית תפילתי. הרי שעיקר השמחה הוא בבית המקדש, מקום תפילה, כמו שכתוב, וזה שער השמיים, והיינו, ששם הוא מקום החיבור למעלה דרך תפילה. הרגש של שמחה היא היציאה מתוך הגבולות, הצרים של הטבע, והחיבור אל מציאות שהוא בלי גבול ובלי תכלית. זו שמחה. שמחה זה יציאה מהמצרים. ובגמרא, בכמה מקומות נותנים שיעור טפח, שתי מידות נפרדות, ושניהם טפח, האחד טפח עצב, השני טפח שוחק. למדים אנו מזה שאותו טפח, בהיותו במצב של שמחה, הנה בעודות תוך מסגרת המוגבלת של עולם הזה, מתפשט ומתרחב חוץ לגבולותיה, ומתייחב למציאות שהיא חוץ ממנו, מעצמו. בעניין זה ללמד יצא, שנינה שמחה של שמחה, הוא שבחינת טבע וחומר, מתחברת למציאות האמיתית, ומתפרצת חוץ לגבולותיה, גם בהיותה בתוככי מערכת העולם הזה. זה כותב הגרא, אני רק אפנה לאדרת אליהו באיוב ג' חף א', שמדבר על זה שהשמחה היא תמידות ההתחדשות ההשגה, שכל הזמן מתחדשות השגות, וזה העניין של עולם הבא. מן השורש לחיבור זה הוא בית המקדש, כי שם הוא החיבור לבית מקדש של מעלה. ואומנם בית המקדש הוא מדורה בדרה של בריאת שמיים וארץ, כמו שכתוב, יודע היה בצלל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. הרי ששם הוא המקום החיבור של שמיים וארץ, וממנו הושתת העולם. וזהו תוכן עניין עבודת הקורבנות, שהקורבן מקרב את העולם הזה לעולם הבא. והידו מתחברים אנו על המציאות של המעלה מן הגבול והעמידה. ואנחנו מבינים עניין ושמחתים בבית תפילתי. הנה כותב הרמב״ם בספר המצוות, בביור מצוות העבודה, שתפילה הוא קיום של עבודה במקדש. שראה מה שהתפילה עובר דרך בית המקדש, הידיים שמכוון את ליבו נגד בית קודשי הקודשים, נחשב מעשה עבודה במקדש. ולמדים אנו לפי זה, שכיוון שהקורבנות והתפילה מקרבים את העולם הזה לעולם הבא דרך מקום המקדש, ממילא בית המקדש הוא מקום השמחה אשר בו מתגלה שגבולי העולם הזה מתייחסים למציאותה של עולם הבא. ואומנם לפי מנהגנו אמירת ההלל מצורפת לעצם התפילה, ואחרי אומרים קדיש תתקבל צלוטון, בדרך שההלל הוא חלק מהתפילה, בהיינו שכדרך שהתפילה עצמה יש בה קיום של עבדהו במקדש, כך ההלל נאמר באופן של עבדהו במקדשו, ומשום שהמקדש הוא גילוי מקום שמחה, כמו שאנחנו מתפללים במוסף, ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו. ומעכשיו יש לנו תפיסה בשורש דברי הרמב״ם. שהדין הלל של יום טוב מקורו בדין שירה על הקורבנות, וגם שדין של חצרצרות שמפאת וביום שמחתכם ובמועדיכם, הרי הוא קיום של שירה על הקורבן. דיני עיקר השמחה הוא בשעת הקורבנות דווקא, מכיוון שעל ידם מתקרב עולם שלמטה למציאות העליונה ומתפשט חוץ מעצם קיומו של עולם הזה, וממילא מתגלה השמחה. וזה שכתב הרמב"ן, שבדין חצוצרות רואים, שאני מצטט, נצטווינו בשמחת השיר על הקורבן, ושלא בשעת הקורבן בכלל השמחה, שהרי שורש עניין השמחה אינו אלא במקדש לפני השם, כי שם מתקרבים עולמות העליונים ותחתונים זה בזה, וכדרך שהשמחה יתרה של יום טוב מחייבת שירה נוספת על הקורבנות, הרי נכלל בזה גם מה שהיחיד גומר בהם את ההלל. כל זה הוא מצד עבודת השמחה שבבית המקדש שמתייחסת לקורבנות. אכן, ישנה עבודה של שמחה בבית המקדש אשר איננה קשורה כלל לשמחה של הקורבן. הנה במשנה כתוב החליל חמישה ושישה. זהו החליל של בית השואבה, שאינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. הרי שבעוד שהחליל של הלל דוחה את השבת, מכיוון שבכלל עבודת הקורבנות הוא, הנה החליל של בית השואבה הוא עבודה של גילוי השמחה מצד עצמה. ונמצא שישנם שני אופנים שעלו שמחתים בבית תפילתי. האחד על ידי הצירוף לעבודת הקורבנות, ואילו השני אינו מצורף לשום עבודה כלל, אלא שהוא עבודת גילוי השמחה עצמה. בעניין זה הוא מה שכתוב בפסוקים אחרי גמר פרשת המועדים, שמצד אלה מועדי השם אשר תקראו את המקרי קודש להקריב ישל השם עולה ומנחה זבח ונסחים, אשר פרשת אלה מועדי השם היא קביעות המועדות מצד עבודת הקורבנות של המועדים. אכן אחריה כתוב עוד אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי תחוגו את חג השם שבעת ימים ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכולי, ושמחתם לפני השם שבעת ימים. הרי שכאן כתוב עוד עבודה של שמחה במקדש לפני השם עם הלולב. והרי דין זה של ושמחתם לפני השם איננה בכלל פרשת השמחה שמצד הקורבנות, אלא שכל העבודה הוא רק לקיחת לולב ביד ולגלות שמחה לפני השם. אז יש את עבודת הקורבנות, שזה גם זמן משמח, אבל יש את הזמן בלי קורבנות, שמחה מצד עצמה. וביור תוכן עניינה של שמחה זו נראה. במשנה בסוכה נון א' מתארים תוכן עבודת השמחה של שמחת ימי בית השואבה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. במוצא יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים. ואינו מובן מה משמיענו תנה בהקדמה זו. וכי מלמדנו שמי שלא ראה שמחה איננו אדם מאושר, וכי נראה שעומק הכוונה הוא שבשמחת בית השואבה ראו שמחה עצמה. והנה על המיטו של דבר אין שום אפשרות בעולם הזה לראות מציאותה של שמחה, שרי לא ניתן לראות על אנשים שמחים על ידי ראיית פניהם המאירים או ריקודים או מחולות, אבל השמחה עצמה איננה דבר הנראה. הרי כאן בשמחת בית השואבה נתגלה אור השמחה בעצמו. ודוגמה לזה הוא מצוות ראיית פנים בעזרה, אשר על ידי חיבור של בחינת פנים בפנים מתגלה הפנים של שמחה שהוא תוצאות חיבור עולם של המטה לעולם של המעלה. והרי בירושלמי כתוב, מובא בתוספות נלמד ב', שמשם שואבים רוח הקודש. ומשם מתנבא יונה בן אמיתי על ידי ששרתה עליו שכינה. והוא מכוח אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. הרי שמחה זו פנים חדשות, וזהו תכלית טפח שוחק, אשר הפנים המוגבלים של עולם הזה פושטים צורה ולובשים צורה של פנים שבסוד עולם הבא. ולפי דברינו הרי עצם שירו של הטפח לא נשתנה, על אף שנתווסף בו שיעור רוחב של אצבע, כי שמחה אמיתית איננה מחמת שמציאות התחתונה בטלה למציאות העליונה, אלא עניינה שמתחברת אליה בדרך שנתגלה בבחינת עולם הזה גופה פנים חדשות. והנה מצאנו בגמרא בנון ג' עמוד א', אמרו עליו על רשבג, שיש שמח שמחת בית השואבה, היא נוטל שמונה אבוקות של אור, וזורק אותם ונוטל אחת, והן נוגעות זה בזה. וכשהוא משתחווה, נועץ שני גודליו בארץ, ושוכה ונושק את הרצפה וזוקף. ואין כל בריאה יכולה לעשות כן. ופשוט הדבר, שאין כאן משום עשיית תחבולות, כדי שיתענגו הרואים בתצדיקים הריבי עין. וגם באותה דפשיטה, שלא הצליח לעשות דברים אלה על ידי מסירות נפש של התלמדות והתרגלות שאלות ומשונות, כדרכי בעלי התחבולה. שהרי אפילו אם נמצא במין האדם, מי שמוסר כל חייו להתלמד לעשות דברים משונים כאין זה, הרי אינו על הבעל מלאכה אחת בלבד. וגם שסוף סוף האדם בעצמו הפקיע עצמו מן האנושיות, והרי גם בהמה אפשר להגילה בתחבולות. אלא שעומק העניין הוא שבמעשים האלה גילה פנים של שמחה. הרי בגמרא כתוב להדיה, אין כל בריאה יכולה לעשות כן. הרי שעל ידן התגלה את פשטות הכלים של הגוף. והוא עושה דבר למעלה מהכלים, שכיוון שבעבודתו העירה שמחה עצמה. ממילא התייחס רבי שמעון בן גמליאל על המציאות של למעלה מן הגבולים והכלים של העולם הזה, בדרך שמתבטא בתחבולות אלה, שאין כל בריאה יכולה לעשות כן. וכל זה מפני כוח שרשם בן גמליאל לא ראה אלא שמחה עצמה ונתעלה על גבי גבולי עצמיותו, ונהפך הוא עצמו לטפח שוחק. מזה כתב הרמב"ם, ולא היו עושים אותה עמי הארץ, וכל מי שירצה, אלה גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי המעשה. הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולן באים לראות ולשמוע. הרי שדרגה עליונה של הרקידה וכל שאר ביטויי השמחה לא הייתה מיועדת אלה לאלה שמעשה השמחה שלהם מגלה הארת הפנים של שמחה גופה ובהתפשטות הכלים. נמצא למדים שישנם שני קיומים שונים של עבודת ושמחתים בבית תפילתי. האחד, כמבואר ברמב"ן, מכוח היחס על המציאות העלינה על ידי קורבנות שמקרבים אותנו לעליונים, והביטוי של זאת השמחה הוא השירה שלה על הקורבן, אשר המשך השמחה מתבטא באמירת הלל גם שלא בשעת הקורבן. אך על קורבנים ביסודו של דבר, השמחה הזאת עניין לצירוף לעבודת הקורבנות, אשר השיא של השמחה הוא בחליל, שמכה לפני המזבח שמצורף לעבודת הקורבנות, ומילה דוחה את השבת. כי ישנה שמחה אחרת, שהעבודה היא אך ורק גילוי שמחה בלחוד, ובלי שום צירוף לעבודה אחרת, והוא על ידי נטילת לולב, שמקיימת, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, דהיינו לגלות הפנים של השמחה עצמה. ונראה שזה הדרגה זו עם מה שכתוב על הפסוק ושמחתים בבית תפילתי בברכות זין. תפילתם לא נאמר לבית תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מי מעצלי מה הוא מתפלל? ירצום לפני יוניו שירפשו רחמי את כעסי, ויגול רחמי על מידותי, ותנהג מבני מידת הרחמים, וכנס להם לפני משורת הדין. מבואר בקדמונים שתפילת הקדוש ברוך הוא כביכול הוא שתתגלה ההנהגה העליונה ביותר, תוך עולם שלמטה. וזה עניין התגברות מידת רחמה והתברך. ואומנם השורש של גילוי דרגת בית תפילתי הוא ביום הכיפורים, שאז גילה הקדוש ברוך הוא יודגימו מידות של רחמים. והרי אמרו חז"ל בגמרא שדרך התגלות מידות הללו היה הידי שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. שמלא שנעשה הקדוש ברוך הוא כביכול שליח ציבור שלנו, לא היה שייך להתייחס לאורות האלה. ולפי דרכנו, אותו נתתף כשץ, אינו אלא הגילוי של סוד תפילתי של הקדוש ברוך הוא, שהוא התגלות של רחמים עליונים. הוא מתבאר בזה מהלך פנימיות הגילוי של ושמחתים בבית תפילתי. דיני אחרי שהחלה השם ותורת בית תפילתי ביום הכיפורים, הידי שנתתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וגילה י' ג' מידות של רחמים, ההמשך לזה הוא בסוכות, שבו מתקיים ושמחתים בבית תפילתי. וזה כמו שכתוב בראשונים וגרא, שסוכות הוא המשך הריצוי של יום הכיפורים. וממילא תכלית הגילוי של שמחה הנה על אחרי, שנתגלה מידת רחמיו יתברך שבסוד הכתר. ועכשיו נפתח לפנינו פשר העניין שהתורה קבעה פרשה חדשה של אח בחמישה עשר. הנה תחילה העריך הכתוב בפרשת המועדים שנגמרת עם פירוט כל קורבנותיה. הרי שמחת המועדים מצורפת אל הקורבנות, אבל בסוכות בלבד יש עוד פרשה של ושמחתם לפני השם שבעת ימים, נוסף על פרשה ראשונה, והוא העבודה שמביאה את השמחה בעצמה מבלי מעשה עבודה אחרת יחד איתה. הוא מתבאר היטב לפי זה מה שהקדמת המשנה לעבודת שמחת בית השואבה היא, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, שהרי ללמדנו בה שעצם השמחה היא שרואים הגילוי של התפשטות בחינת הכלים בעולם הזה בבחינת טפח שוחק, שהוא מציאותה של אור השמחה בעצמה. והנה כתוב ברמב״ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה או בבת האל שציווה בהם עבודה גדולה היא, בכל המונה עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. בכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. בכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלה, הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד אל לשמוח לפני השם. שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. ואומר שהגדולה והכבוד האמיתי של עדי העובד מאהבינו על השמחה לפני השם, הרי שאמיתותה של כבוד מתגלה על ידי שמחה. ויש לדקדק בדבריו. הנה הרמב"ם מדגיש שזהו שלמות כבודו של מלכות, שראין מלכות על הכבוד, כפי שכבר העריכו. כמו שהביא מאמר שלמה המלך, אל תתהדר לפני מלך, וגם בהמשך הוא כתב, וכן דוד מלך ישראל אמר, כמו כאן מהפסוק שהביא אחריו, והמלך דוד מפזז, הרי ששלמות מידת המלכות, שעידי דוד מלך ישראל עלינו על ידי שמחה. והביאור בזה נראה, הנה מצד טבעו של דבר, הרגש של כבוד כלפי מישהו אחר, הוא מה שרואים ששייך על המציאות יותר גבוהה, ומה שנתגלה מאישיותו כלפי חוץ, אינו אלא חלק מעיקר מציאותו, שראים אדם מגלה כל כולו כלפי חוץ, אין כאן הרגש של כבוד. חיין מי שמתייצב ושמח לפני השם כדוד המלך, הוא מקל את גופו ומשפיל את עצמו. הנה אף שמגלה עצמו כלפי חוץ, אשר לכאורה הוא הפך הכבוד, אבל מכיוון שמשמח לפני השם, הרי הוא מגלה שעיקר מציאותו מחוברת לבחינת אין סוף. וכאן בהי אלמה לא מתגלה, אלא החלק התחתון ביותר שלו. ומילה מונח בזה הכבוד מלכות האמיתי. שהרי לאמיתו של דבר נראה בו שיש לו מציאות שהוא הרבה למעלה מן הכלים. בזהו תכלית ההתבדלות של דוד מלך ישראל. ובזה יש לנו תפיסה כלשהו במסע ומתן שבי דוד והמלכה מיכל בת שאול. ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך מפזז ומחרקר לפני השם, ותיבז לו בליבה. וכתוב עוד, ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות, עבדיו כי גלות נגלות אחד הריקים. ולענה לנה תוכן טענתה הוא שאין כאן כבוד איפה שמגלה עצמו לגמרי כלפי חוץ. ועל זה השיב דוד לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על העם השם, על ישראל, ושיחקתי לפני השם ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. וממהות אשר אמרת אמא מכבדה, הרי שדוד משיב לה שהשמחה לפני השם בצורה זו הוא הגדולה והכבוד האמיתי. הוא אלו מגלה חיבורו למציאותו האמיתית שהוא למעלה מגבול של האנושיות. ומילא עיקר אישיותו גדולה ביותר ממה שנתגלה, ואין לך הרגש כבוד גדול מזה. ונמצא לפי זה שיתכן לגלות את שמחה ידי עבודה של רשב"ג, שגילו על השמחה ידי שתפרץ ותפשט חוץ מגבולי הגוף, עשה מה שאז אי אפשר לשום בריאה לעשות בכליו ומוגבלים. אבל יש אופן אחר לגלות שמחה, והוא ידי עבודת השמחה של דוד המלך, שקיים בעצמו ונקלותי עוד מזאת, עד שביטל הגבולים של כבוד האדם, ובזה נתגלה שאמיתות מציאותו אינה לאדם מלמעלה, וזה כבודו של מלכות באמת. ולסיום, סיפר הגאון רבי משה זצ"ל שבילדותו התרשם מאוד מדברי זקן אחד מפליטי המלחמה, שהיה בעל טעם מיוחד, והיה דרכם של הפליטים מוורשה לשבת יחד בית הכנסת בעת סעודה השלישית. והנה זקן זה שהיה שתקן בטבעו פתח את פיו בחוכמה והגיד פירוש מתוק מדבש בפסוקים אלה. והנה טענת מיכל בת שאול הייתה שאיך ייתכן שאתה מגלה עצמך כל כך וזה לדרכם של הריקים. מן לידיק זוך נשטויס לשפוך את כל ישותם החוצה ולא נשאר פנימה ולא כלום. ועל זה השיב דוד ונקל אותי עוד מזאת, צונו לומר את חושבת שזהו כולה, יש לי עוד הרבה ונקל אותי אשר כלפי ערך הקלון והביזיון שיש בי שעדיין נשאר בפנים, הרי שמה שנתגלה עד עתה נועל הכבוד. וזהו פירוש המשך הכתוב, נקל אותי עוד מזאת שכלפי זה, הרי כל מה שגליתי עד כה אמהות אשר אמרת, היא כבדה, נחשב כבוד גדול כלפי השפלות והאפסיות שנשאר בקרבי, בדברי פי חכם חן. נו, ברוך השם, זכינו להערה גדולה בעניין השמחה בכלל ובעניין שמחת סוכות בפרט, ויהי רצון שנזכה להפנים את הדברים וליישם אותם הלכה למעשה. שלום שלום.